הושענא רבה הוא גם היום האחרון של האושפיזין. האושפיזין שלנו היום האחרון הוא דוד המלך, ובעקבות האושפיזין אני רוצה לדבר על המבחן האחרון של דוד המלך. אפשר לומר כמעט הפרידה של התנ"ך מדוד המלך, בסיפור שפותח את ספר מלכים, ולמעשה מהווה אחד המבחנים החשובים והגדולים ביותר שעמדו בפני דוד. בסיפור שמעלה שאלה אחת שמבקש לעמוד עליה ולראות כיצד דוד אכן מתמודד עם המבחן הגדול שעמד בפניו. באופן כללי, הסיפור שפותח את מלכים, אני אשר קו עם כולם, הוא הסיפור של המלכת שלמה. והפרק פותח בכך שלמעשה, בניגוד לצפוי של דוד, שכבר היה זקן, ובא בימים, ואמור היה להודיע מי יורש העצר שימשיך את דרכו. אבל דוד שותק, ובאותה שעה אדוניהו, הבן שלפי סדר האבנים אמור היה להיות המלך, מתנסה למלוך, מתנהג בגינוני מלכות, ודוד לא אומר לו שום דבר, עד שבשלב מסוים אדוניהו יוזם טקס שבו הוא ממליך את עצמו. ואז נתן הנביא שולח את בת שבע לדוד, בת שבע אם שלמה, ואומר לה, תלכי לדוד, תגידי לו, איך אתה ככה נותן? הרי אתה נשבעת לי ששלמה, בני, בננו, יהיה המלך אחריי. איך ייתכן שאתה נתת נותן ככה לאדוניהו להמליך את עצמו ואתה לא עושה שום דבר? ואז נתן הנביא בעצמו אומר, ואני אבוא אחרייך, הוא באמת בא, וגם הוא שואל, באמת זה בא ממך שאדוניהו יהיה המלך? ואז בסופו של דבר נראה מה שקרה, למי שלא מכיר את הסוף של הסיפור, אבל השאלה הגדולה היא, למה באמת דוד לא המליך את שלמה? למה דוד שותק כאשר אדוניהו ממנה את עצמו למלך? ולולא, ככה זה נראה, לולא ההתערבות של נתן הנביא בבת שבע, אולי באמת לא היה קורה שום דבר. דוד היה יכול היה ללכת לעולמו, ואדוניהו היה המלך, ולא היה לנו את שלמה המלך. איך ייתכן שדוד לא מעצמו קיים את השבועה לבת שבע, ולא זו בלבד, אלא שהוא שתק לגמרי בשעה שאדוניהו לא הסתיר את כוונותיו להיות המלך הבא ומימליך את עצמו. זאת השאלה שאיתה נרצה לפתוח ודרכה לחדד את המבחן הגדול שעמד בפניו של דוד. למעשה, התנ"ך נותן לנו לשאלה הזאת לא תשובה אחת, אלא שלוש, שאותן הוא בונה אחת-אחת. נפתח, נראה כאן את הסיפור. והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם. ויאמרו לו עבדיו, יבקשו לאדוני המלך נערה ותולה ועמדה לפני המלך, ותהי לו סוכנת ושכבה בחיקך, וחם לאדוני המלך. ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל, וימצאו את אבישג השונמית ויביאו אותה למלך. והנערה יפה עד מאוד, ותהי למלך סוכנת ותשרתהו, והמלך לא ידעה. סיפור קטן, קצר, שקצת מפתיע שזה הסיפור שפותח את ספר מלכים. ספר מלכים, ספר שמדבר על הקמת המקדש, שמדבר על שושלת המלוכה של דוד, פותח בסיפור שנראה מאוד מוזר של עצמו. דוד כבר זקן וקר לו, ואז אומרים, טוב, יש פתרון, איך לחמם אותך, יבקשו איזושהי נערה, ימצאו נערה יפה, והיא תשכב בחיקך וחם לאדוני המלך. מה התנ"ך רוצה לומר לנו בסיפור הבאמת נראה כאיזשהו משהו מאוד מאוד נקודתי הזה? למעשה, מה שאנחנו רואים כאן בסיפור, מלך שנמצא במצב קשה, והעבדים שלו אומרים, בואו נעשה חיפוש ונמצא מישהו שיקל עליך את הסבל שלך, זה סיפור שאנחנו מכירים מאות מקומות בתנך. למעשה, יש לנו בתנך שלושה סיפורים דומים, שבשלושתם יש את אותו רעיון, שהמלך שנמצא במצוקה, ובאים העבדים שלו ואומרים לו, נעשה חיפוש, נמצא מישהו, והוא יפתור לך את הבעיה. כאן במקום שתיים, אנחנו יכולים לראות את ההשוואה לשני הסיפורים הדומים, האחד לפני והאחד אחרי. האחד שלפני זה המצוקה שהייתה לשאול אחרי שני הכישלונות שלו עם הפלישתים ועם עמלק. רוח השם שרה מעין שאול וביעתתו רוח רעה מאת אדוני. מלך נוסף שנמצא במצוקה זה המלך אחשוורוש במגילת אסתר, שהוא זכר את ושתי ואת אשר סדה ואת אשר נגזר עליה. שלושת המלכים נמצאים במצוקה, אחד עם רוח רעה, אחד שלא יחם לו, ואחד שעצוב על מה שקרה לאשתו. בשלושת הסיפורים פונים העבדים, ויאמרו עבדי שאול אליו, ויאמרו לו עבדיו, ויאמרו נערי המלך משרתיו, והם מציעים בלשון דומה, יבקשו, בשלושת המקרים, יבקשו, כלומר, יחפשו, יבקשו איש יודע מנגן בכינור, והיה להיות עליך רוח אלוהים רעה וניגן בידו וטוב לך. או, יבקשו, אדוני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותאים לו סוכנת ושחבה בחיקיך וחם לאדוני המלך. או, יבקשו למלך נערה בתולות טובות מראה וכולי, והנערה אשר תיתן בני המלך תמלוך תחת ושתי. נעשה חיפוש, נמצא מישהו שיודע לנגן בכינור, או נמצא נערה בתולה שתחמם אותך, או נערות בתולות שתוכל לקחת למלכה במקום ושתי. עד כאן נקודות הדמיון בין שלושת הסיפורים. נהפוך דף, נראה שני הבדלים בולטים בין שני הסיפורים. בין שלושת הסיפורים. בשני הסיפורים האחרים, המלך שותף באיזושהי צורה. שאול אומר לעבדים שלו, בסדר, ראו נני איש ביתי ונגן, ואתה יותם אליי. כך גם המלך אחשוורוש, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויתב הדבר בעיני המלך, והיה עסקן. רק בסיפור שלנו, המלך בכלל לא מגיב לעצה שהעבדים מציעים לו. פסיביות מוחלטת. לא זו בלבד, אלא שבשני הסיפורים האחרים, בסופו של דבר הייתה תועלת למלך מהדמות שהעבדים הצליחו למצוא עבורו. כאשר מצליחים למצוא מישהו שמיטיב לנגן, ויבוא דוד אל שאול ויעמוד ויהווהו מאוד, והיה להיות רוח אלוהים אל שאול ולקח דוד את הכינור וניגן בידו ורווח לשאול וטוב לו ושר המעליו הרוח הרעה. כך גם אצל אחשוורוש, ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, ויניחה תחת ושתי. אצל שני המלכים האחרים מודגש את המילה אהבה. ואילו עכשיו, שכתוב, והנערה יפה עד מאוד. על מי עוד כתוב נערה יפה עד מאוד? השתיקה כאן צודקת, באמת לא כתוב על אף אחד. כלומר, מדובר על הנערה הכי יפה בתנך. ותהי למלך סוכנת ותשרתהו, והמלך לא ידעה. חם לאדוני המלך? לא כתוב. כתוב בהתחלה שהעבדים אומרים, ועמדה לפני המלך, ותהי לו סוכנת ושכבה בחיקיך וחם לאדוני. מכל הדברים האלה מה יצא בסוף? שהיא הייתה לנו סוכנת. טוב, סוכנת, זה דבר חשוב, אבל לא בשביל זה התאספנו. ועל כן, מה שאנחנו רואים מההשוואה של הסיפור הזה לשני הסיפורים האחרים, זה את עומק הפסיביות של דוד נמצא בתוכה. הוא לא מגיב, הוא לא שותף. הנערים כביכול אלה שעושים את הכל, העבדים אלה שפועלים בשבילו ומכוחו, ואפילו מה שהם מנסים לשים בשבילו, זה לא מצליח. הוא נשאר עם אותה פסיביות שנגמרת במילים, והמלך לא ידע. מה גורם לפסיביות הקשה הזאת של דוד המלך? מדוע דוד נמצא במצב נפשי כל כך קשה? מצב פיזי קשה. התשובה לשאלה הזאת היא פשוטה לוודאי לכל מי שמכיר את כל הפרקים שקדמו לפרק הזה. למעשה, בחלקו האחרון או בחלקו השני של ספר שמואל ב', בחלק האחרון של ספר שמואל, החל מפרק י"ג ואילך, ההתנהגות הזאת של דוד היא הולכת לאורך כל הדרך. החל מהסיפור של פרשת בת שבע ואוריה החיתי, דוד פועל, ואולי נגיד פועל בפסיביות, זה כמעט תרתי דסתרי, דוד פסיבי לחלוטין, נותן לאירועים לשלוט בו, הוא לא מגיב, כאשר בפרק י"ג הסיפור של אבשלום, של אמנון ותמר, דוד כועס מאוד, אבל לא אומר מילה. אחר כך אבשלום הורג את אמנון ודוד מחזיר אותו ולא אומר לו מילה. אחר כך אבשלום פותח במרד ודוד בורח מירושלים ולא מנסה להתנגד. והוא אומר בצורה מאוד ברורה, הוא אומר באופן מפורש בתוך כדי המנוסה שלו מאבשלום, הוא מקבל על עצמו את הדין ואומר כאשר הוא בורח מהעיר, הוא אומר בצורה מפורשת, כל מה שקורה לי זה בעצם מעט השם, אולי יראה השם בעוני וישיב השם לי טובה, אבל דוד מבין שכל מה שקורה לו זה בעצם חלק מהעונשים שנגזרו עליו בעקבות פרשת בת שבע. והפסיביות שהוא שוקע לתוכה מביאה אותו עד הלום, עד למצב הזה שבה יחסו בבגדים ולא יחם לו, עד למצב הזה שבו אפילו כאשר מביאים אליו נערה יפה והיא המלך לא ידעה, הוא עדיין לא מסוגל לעשות שום דבר. ואם נראה איפה התנ"ך אפילו ככה מקשר לנו את זה באופן מיוחד לפרשת בת שבע, כאשר העבדים אומרים ותהי לו סוכנת ושכבה בחיקך, הביטוי ושכבה בחיקך עד עכשיו הופיע רק במקום אחד בתנ"ך, וזה במשל כבשת הרש במקור 3. שם נאמר ששם שולח את נתן ואומר לו שני אנשים היו בעיר אחד, אחד עשיר ואחד רש, לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד ולרש אין קול כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה ותגדל עמו, ואם ביתו ואם בניו יחדיו מביתו תאכל ומכיסו תשתה וחיקו תשכב. זו הפעם הראשונה בתנ"ך שהביטוי הזה מופיע, הפעם השנייה שהביטוי הזה מופיע זה אצלנו, ושכבה בחיקך. הזיקה בין שני הסיפורים היא ברורה. דוד בעקבות פרשת בת שבע, כמו שהוא אומר, וחטאתי נגדי תמיד, שוקע באמת בפסיביות שמקשה עליו לעשות דבר. הוא לא מגיב לאף אחד שעושה רע מסביבו, בין אם זה הבנים שלו אמנון או אבשלום כמו שהזכרנו מקודם, ולכן גם כאן הפסיביות מגיעה לאיזשהו שיא, שזאת הסיבה הראשונה מדוע דוד איננו מתערב. וכפי שמופיע כאן בפסוקים הבאים, ואדוניה בן חגית מתנשא לאמור אני אמלוך, ויעש לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו, ולא עצבו אביו מימיו לאמור מדוע ככה עשית. כלומר, זה לא איזושהי פעולה שאדוניה התחיל ביום אחד, זה איזושהי התנהגות שהוא עושה אותה כבר הרבה זמן. הוא עושה לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו. הוא לא הראשון בתנ"ך שעושה לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו. מי עשה את זה לפניו? אבשלום. ומתחיל ככה את מרד אבשלום. כלומר, אין כאן מה להטיל ספק מה מתכוון אדוניהו לעשות בשעה שהוא עושה לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו. אדוניהו הולך למלוך ואומר בפורש אני אמלוך, ודוד שותק. וכאן אנחנו מגיעים אל הסיבה השנייה לשתיקתו של דוד. מלבד ההשוואה הבולטת לאבשלום כפי שבא לידי ביטוי בתיאור הזה של 50 איש רצים לפניו, הדבר השני שמופיע והוא נאמר בצורה מפורשת, וגם הוא טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום. למה להזכיר כאן שאותו ילדה אחרי אבשלום? הזיקה לאבשלום בולטת מבחינה, קודם כל צריך לומר, אותו ילדה אחרי אבשלום, אחרי שאבשלום מת, אז אדוניה הוא הילד הבא בתור. אותו ילדה אחרי אבשלום, זה קצת יכול להטעות, זה לא אותה אימא בכלל, כי אבשלום הוא בנה של מאחה, ואדוניהו הוא בנה של חגית, אבל לסדר הבנים של דוד המלך, אחרי הבכור אמנון שנהרג בידי אבשלום, יש לנו את כלאב שאנחנו לא יודעים בכלל דבר עליו, הוא נעלם לגמרי מהתמונה, אבשלום הוא הבא בתור, אבשלום גם כן מת בסופו של דבר, אז אדוניהו רואה את עצמו כמיועד למלכות. אבל בסיפור עם אבשלום, שיש לנו כאן זיקה מאוד ברורה אליו, למעשה אנחנו חוזרים כאן על נקודות מסוימות שכבר היו קיימות בסיפור של אבשלום. כי זה לא הפעם הראשונה שדוד לא אומר מילה לבן שעושה לו 50 איש רצים לפניו. גם לאבשלום דוד לא אמר מילה. לא רק שדוד לא אמר מילה, אלא שגם כאשר דוד ידע היטב את מגמתו של אבשלום ואת כל מה שאבשלום רוצה לעשות, הוא היה מודע לחלוטין שאבשלום הולך להרוג אותו בעצמו, שהוא מחליט לברוח מהר מן העיר, הוא אומר בפרק תתבר, הוא אומר לעבדיו, קום ונברחה כי לא תהיה לנו פלטה מפני אבשלום, בני מהר והסיגנו והדיח עלינו את הרעה ועיקר העיר לפי חרב. דוד יודע שאם אבשלום כובש את העיר, הוא הורג את כולם, כולל את זה בעצמו. ואף על פי כן, דוד ביחסו לאבשלום לא זו בלבד שהוא שום דבר לא משתנה, אלא שדוד, כשמגיעים למלחמה האחרונה מול אבשלום, שום דבר לא מעניין אותו חוץ מדבר אחד. הוא פונה ליואב בן צרויה, הוא מזהיר אותו אזהרה חמורה, לאט לי לנער לאבשלום, ובסופו של דבר שהוא שומע שאבשלום מת, אותו אבשלום ששכב עם נשם ועל עיני כל ישראל, שגרם למותם של רבבות מישראל, שבקלות היה גם הורג אותו, הוא היה יכול, דוד בוכה עליו אבן שלא היה כדוגמתו בכל התנ"ך כולו, בני אבשלום, בני, בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך אבשלום, בני, בני, למה? למה לא ראינו אבל כזה אצל דוד על למשל בנו הבכור אמנון כשהוא מת? או בכלל שום אדם אחר, עוד אנשים יתאבלו בתנ"ך, אף אחד לא יתאבל ככה. מה הפשר של חסו של דוד לאבשלום? כדי לעמוד על השאלה למה דוד ככה התאבל על אבשלום ולא אמר לו דבר כל השנים, אולי נחזור לראשית הסיפור במקור 4. כאשר שומע דוד שאבשלום רצח את אמנון, אז מופיע כך, ויהי כחלותו לדבר, והנה בני המלך באו ויסעו כולם ויבכו, וגם המלך וכל עבדיו בכו בכי גדול מאוד. יורש העצר אמנון מת, ואבשלום ברח, וילך אל תלמי בן אביהוד מלך גשור, תלמי היה הסבא שלו, ואז נאמר, ויתאבל על בנו כל הימים. וכבר אנחנו שואלים את עצמנו, ויתאבל על בנו, איזה בן? האם על בנו אמנון שמת, או על בנו אבשלום שבורח? הפסוק הבא, ואבשלום ברח. שוב, וילך גשור, ויהי שם 3 שנים. הפסוק הבא כותר את הספק. ותחל דוד המלך, כנראה מקרא קצר, ותחל נפש דוד המלך או משהו כזה, לצאת אל אבשלום, כי ניחם על אמנון כי מת. דוד ניחם על מותו של הנרצח, ונפשו יוצאת אל הרוצח. למה? לא זו בלבד, אלא שבפרק הבא יואב, שכבר מבין שנפש דוד קלטה לראות שוב את אבשלום, הוא שולח אליו את האישה התקועית שסיפרה לו סיפור שלם, לא ניכנס לזה עכשיו, והכל נעשה על מנת להחזיר את אבשלום לירושלים. בסופו של דבר דוד קרוע בין חוסר היכולת שלו להחזיר את אבשלום לירושלים, כי אם הוא יעשה את זה, אז בעצם איזה מין הטיית דין זאת, במקום להרוג רותח, דוד מביא אותו לירושלים. אבל מצד שני, נפש דוד יוצאת אל אבשלום. ואולי אפשר להצדיק בקצת את זה שאבשלום הרג את אמנון, כי בסופו של דבר, מה שעשה אמנון לתמר אחותו. אז דוד מצא פתרון, ויאמר המלך מקור 5, יסוב אל ביתו ופניי לא יראה. בסדר, שאבשלום יחזור הביתה, אבל שלא יראה את פניי. ויסוב אבשלום אל ביתו ופני המלך לא ראה. כאן התנ״ך עוצר לרגע את הסיפור, והוא אומר לנו כמה משפטים, כי אחרת אי אפשר להבין את כל מה שקורה. מה יש לדוד מאבשלום? וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל, והלל מאוד. מכך רגלו ועד קודקודו לא היה בומום. ובדחו את ראשו והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח, כי כבד עליו וגילחו ושקל את שיער ראשו 200 שקלים באבן המלך. ויוולדו לאבשלום שלושה בנים, ותחת ושמת אמר, היא הייתה אישה יפת מראה. ויוב חוזר התנ"ך, ויש אבשלום בירושלים 200 ימים, ופני המלך לא ראה. המילים ופני המלך לא ראה מופיעות גם בפסוק כ"ד וגם בפסוק כ"ח. באמצע התנ"ך עוצר לשלושה פסוקים שכל תוכנם הוא לתאר את יופיו המיוחד, החריג, לא היה יפה כמותו בכל ישראל, של אבשלום. וגם כאן, לא בפעם הראשונה בספר שמואל, יופי מעבר ומטשטש. יופי חיצוני מטעה לחשוב שעומד מאחריו יופי פנימי. מי קדם לדוד בטעות הזאת? שמואל עצמו. כששמואל בא למשוח בביתו של דוד, כי השם לא אמר לו את משוח, הוא רק אמר לו ללכת לישי בית הלחמי ולמשוח שם את אחד מבניו. הוא רואה את אליאב והוא אומר אך נגד השם משיחו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו כי מסתיר, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים ואדוני יראה ללבב. אבל יופי חיצוני עשוי להטעות, והוא מטעה. הוא מטעה את דוד כאשר הוא רואה יופי כל כך מיוחד, כמו של אבשלום, שהתנ"ך טורח לעצור לנו את הסיפור באמצע ולומר, אתם לא מבינים בוודאי מה קורה לדוד, למה הוא מגיב בסלחנות כזאת כלפי אבשלום, למה הוא עתיד להמשיך להתאבל על בנו שרוצה להרוג אותו. ועל כן, התנ"ך נותן לנו את התשובה, למה דוד שותק לאבשלום? כי היופי של אבשלום מטעה, מסנבר. ואחרי שהגענו לזה, כשאנחנו חוזרים לסיפור אדוניה ושואלים מדוע דוד שותק לאדוניה, נחזור לפסוק ו' ולא הצבא אביו וימיו לאמור מדוע ככה עשית, וגם הוא טוב תואר מאוד ואותו ילדה אחרי אבשלום. גם הוא, לרבות כמובן אבשלום. הנה, גם אדוניה בן חגית הוא טוב תואר מאוד, והיופי מסנבר. וזו הסיבה השנייה, מדוע דוד שותק כאשר אבשלום, כאשר אדוניה ממליך את עצמו. בפסוק עצמו, התנ"ך מציין את זה, מלבד הפסיביות הכללית והתחושת החוסר המעש של מאחרת דוד מאז סיפור בת שבע, יש לנו גם את הזיקה הנפשית של דוד שמקשה עליו להעיר לאדוניה ולא עצבו אביו ימיו לאמור מדוע ככה עשית, למה? כי גם הוא טוב תואר מאוד ואותו ילדה אחרי אבשלום. ועכשיו, לפני שאנחנו מגיעים אל הסיבה השלישית, התנ"ך מספר לנו את תחילתו של המרד או של ההמלכה. ויהיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן ויעזרו אחרי אדוניה. לאדוניה בן חגית מצטרפים שני אנשים, שני בכירים לשעבר בממשלו של דוד, שהמשותף לשניהם הוא שאת שניהם דוד הדיח. את יואב בן צרויה הוא הדיח יותר מפעם אחת, ואביתר הכהן הודח על ידי צדוק הכהן. שניהם הולכים עם אדוניה כאיזשהו ברית של המקופחים שמנסים למצוא איזשהו אלטרנטיבה לשלטון, ומצד שני צדוק הכהן, שהוא הכהן שנבחר במקום אביתר, ובניהו בן יהוידע שהולך להיות סבא במקום יואב בן צרויה, ונתן הנביא כמובן, ושימי וראי והגיבורים אשר דוד לא היו עם אדוניהו. ואדוניהו הולך וזובח צאן ובקר וקורא לכל אחד בני המלך, ואת נתן הנביא ובניהו ואת הגיבורים ואת שלמה אחיו לא קרא. גם לפסוק הזה יש משמעות שנעמוד עליה מיד. בשלב הזה מתעורר נתן ואומר אל בת שבע, אם שלמה לאמור. הלא שמעת, כי מלך אדוניהו בן חגית, ואדוננו דוד לא ידע. ועתה, לכי יעצך נעצה ומלשך ואת נפש בנך שלמה. לכי ובואי אל המלך ואמרת אלה, ולא אתה אדוני המלך נשברת ועמדך לאמור. כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסאי, ומדוע מלך אדוניהו? הנה עודך מדברת שם עם המלך, ואני אבוא אחרייך ומילאתי את בייך. לכי אל דוד ותגידי לו, הרי אתה נשבעת לי ששלמה ימלוך אחריי, ומדוע מלך אדוניהו? ואני אכנס כבר אחר כך ואני אשלים את דבריי. ותבוא בת שבע אל המלך החדרה, והמלך זהן מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך. ותיקון בת שבע ותשתחו למלך, ויאמר המלך, מה לך? אנחנו מגיעים כאן על הנקודה השלישית, והיא היחסים שבין דוד לבין בת שבע. מה היה הקשר בין דוד ובת שבע אחרי שדוד הביא את בת שבע אל ביתו? ומה בכלל היה הקשר ביניהם מלבד הסיפור הראשון? אז כאן צריך לומר משהו בנוגע לכל הפרשה הזאת של דוד ובת שבע. בדרך כלל כשאנחנו מחפשים בפרשה הקשה הזאת את זכות דוד, אז הדבר הפשוט הוא, הזכות של דוד הייתה שהוא מהר לומר חטאתי להשם. דוד הקים עולה של תשובה כאשר דוד הכיר בחטא שבא אליו נתן הנביא ואמר לו את כל הסיפור, אומר לו אתה האיש. דוד לא ניסה להתחמק כפי שעשה שאול בזמנו ואמר מיד חטאתי להשם. אבל למעשה יש לדוד נקודת זכות נוספת שלא תמיד אנחנו מודעים אליה וחשוב לחדד אותה. נקודת הזכות הנוספת היא בכל האחריות שדוד לקח על בת שבע מתחילתו של הסיפור. היא אחריות טרגית כי היא הובילה לדבר נורא, אבל היא נבעה מאחריות שאסור לבלט ערכה. מהרגע הראשון שבת שבע שלחה אל דוד את ההודעה הרע אנוכי בשמואל ב' ופרק י' א', הייתי אומר ככה, כל מלך חר במזרח שמסביב, במזרח הקדום וגם במקומות אחרים, כשהייתה באה אליו מישהי ואומרת לו הרע אנוכי, מה הוא היה אומר? במקרה הטוב, שעה טובה. מה זה קשור אליי? דוד מהשנייה הראשונה לא ניסה להתחמק מאחריותו כלפי בת שבע. זה הוביל לדבר נורא, כי הוא ניסה לטשטש את הסיפור על ידי הבאת אוריה, אוריה סרב לשתף פעולה, ודוד שלח אותו למותו. אבל גם הצעד הנורא הזה נבע מכך שדבר אחד היה ברור לדוד. הוא לא משאיר את בת שבע להתמודד לבד עם המציאות שיש בן שפתאום היא הרה ואף אחד לא יודע מי היא האבא, כי ודאי זה לא אוריה. ובסופו של הפרק יש פסוק אחד קטן, נקרא אותו כאן בפור 6, ויעבור האבל וישלח דוד ויאספה אל ביתו ותהי לו לאישה ותלד לו בן. הביטוי הזה ויאספה אל ביתו, זה לא שדוד התכוון באותו רגע שהוא ראה אותה בפעם הראשונה הוא חשב לקחת לאישה. קרה מה שקרה, נפל דוד ביצרו פעם אחת וזה היה אמור לגמר הסיפור. זה שדוד לוקח את בת שבע לאישה זה מצד ויאספה אל ביתו, ביטוי שאנחנו מכירים אותו בכל מקום אחר בתנך כביטוי של רחמים, כביטוי שנקרא מקום אחד שהביטוי הזה מופיע בסיפור הפילגש בגבעה, בשעה שהם מגיעים לגבעה, אז מסופר ויסורו שם לבוא ללון בגבעה, ויבוא וישב ברחוב העיר, ואין איש מאסף אותם הביתה ללון. ואחר כך גם הוא אומר, אין איש מאסף אותי הביתה, אז האיש הזקן הוא זה שמאסף אותו הביתה. דוד מאסף את בת שבע הביתה, זה רק מתוך תחושת אחריות. אחריות, כן, אבל זה עם המחיר שיש לכך שדוד מביא הביתה אליו את שבע. מחיר שהוא משלם בכך שהוא רואה יום יום בבחינת חטאתי נגדי תמיד, במובן הפשוט של המילה, במקום לשכוח, לנסות לצאת מהחטא, הטראומה של החטא נמצאת איתו בבית. עכשיו, זה בא לידי ביטוי מיוחד ביחס לבן הזה שנולד מבת שבע. כי אנחנו מכירים מקור שבע, מה קורה בסופו של דבר, וילך נתן אל ביתו, ויגוף השם את הילד אשר ילדה אשת אוריה לדוד ויאנש. ויבקש דוד את האלוהים בעד הנער, ויעצום דוד צום, ובא ולן ושכב ארצה. דוד, בשעה שהנער יודע שהתינוק נגזר עליו דין מוות, דוד מבקש בעד הנער, מבקש מהשם, ומתפלל בצורה ממש חזקה, ויקומו זקני ביתו עליו להקימו מן הארץ, ולא אבה ולא ברא איתם לחם. שבעה ימים דוד בצום. ויהי ביום השביעי וימות הילד. ויראו עבדי דוד להגיד לו כי מת הילד. כי אמרו, הנה ביות הילד חי דיברנו אליו ולא שמע בקולנו. ואיך נאמר אליו מת הילד ועשה רעה. העבדים חושבים, אוי ואבוי, הילד מת. עכשיו אנחנו ראינו עד כמה דוד היה במצוקה נפשית. הילד חי. עכשיו נגיד לו שהילד מת ועשה רעה, מי יודע מה הוא יעשה. אבל בניגוד גמור לציפייה של העבדים, מה קורה בפועל? וירא דוד כי עבדיו מתלחשים, ויבן דוד כי מת הילד. ויאמר דוד אל עבדיו, והמת הילד, ויאמרו מת. ועכשיו אוי ואבוי, מה הולך לקרות? במקום זה, ויקום דוד מהארץ, וירחץ, ויסך, ויחלף סמלותיו, ויבוא בית השם, וישתחו, ויבוא לביתו, וישאל לו לחם ויוכל. אם נרצה להגדיר במילה אחת, מה התחושה של דוד שהוא בירחץ ויסך ויחל ויבוא אל שם וישתחו, איך נגדיר את המילה? מה הוא מרגיש? הקלה. עכשיו, העבדים לא מבינים. ויראו עבדיו אליו, מה הדבר הזה עשית? בעבור הילד חי צמת בטבח, וכאשר מת הילד קמת בתוך הלחם? אז אומר להם דוד, תשובה נשמעת פילוסופית קרה מאוד. ויאמר, בעוד הילד חי צמתי בהבקן, כי אמרתי, מי יודע, וחנני השם וחי הילד. ואתה מת, למה זה אני צם? ארוחה להשיבו עוד? אני הולך אליו, והוא לא ישוב אליי. כאילו, מה אני, כשהוא חי, אז עשיתי את המאמצים, עכשיו הוא מת, מת. זה באמת התשובה. גם שאבשלום מת, הוא אמר, אני הולך אליו, והוא לא ישוב אליי. התשובה, שדוד לא יכול היה לומר אותה לעבדים, היא שבאמת דוד לא רצה לעמוד בחייו של הילד. מותו של הילד, לפחות מחיקת האבון, הילד אשר בעצם מכל גדרה הלכתית היה ממזר, כן, לא ניכנס כרגע לדיון ההלכתי, על הגט והשיטות השונות בנושא. אבל כל עוד הוא חי, וזו הייתה גדולתו של דוד, כל עוד הילד היה חי, דוד התפלל עליו שמיכי. זה כבר חלק מהתשובה של דוד על הסיפור של אוריה, התפילה שהוא יחיה למרות שזה יהיה לו קשה מאוד. ומותו של הילד, לפחות מבחינת דוד, היה בו הקלה מסוימת. עכשיו, הנושא הזה ממשיך מיד אחר כך. וינחם דוד את בת שבע אשתו, ויבוא אליה, וישכב עמה, ותלד בן, ותקרא את שמו שלמה, והשם אהבו. עכשיו זה מזכיר פסוק אחר שנגמר בתורה עם שתי המילים האלה ואהבו. איך אומר? נכון, איך אומר יהודה, ויגש אליו יהודה, מה אומר? יש לנו אב זקן ולת זקונים קטן, ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו. ופה, ותקרא, ויש כאן הבדל בין ויקרא לבתקרא, אבל הקרי אומר ותקרא, לא האבא קורא את השם, האמא קורא את השם, ומי אוהב אותו? הקדוש ברוך דוד. לא כאן, אחר כך כתוב, וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה, כלומר, נתן קורא לו שם, שלמה קורא לו שם, דוד לא קורא לו שם, והשם אוהב אותו. כי לדוד קשה, ומכאן ועד מלאכים א' פרק א' לא מצאנו מילה, מחצי מילה, שאומר דוד, לא לבת שבע ולא לשלום. והנה כבר הסיבה השלישית, למה דוד שותק ולא ממהר לקיים את שבועתו לבת שבע. שלוש סיבות אם כן ראינו עד עכשיו. הפסיביות של דוד בעקבות הפרשה הזאת. האהבה המיוחדת שיש לו כלפי בניו היפים, אבשלום ואדוניה בן חגית. והקושי שלו עם בת שבע. ועכשיו תשימו לב, כשבת שבע ניגשת אל המלך, ויאמר המלך מלך. עכשיו אפשר לקרוא את המילים האלה משתי צורות. אפשר לקרוא את זה ויאמר המלך מלך, אפשר לקרוא את זה ויאמר המלך מלך. איזה משתי הקריאות היא הנכונה? אז האמת היא שיש לנו דרך מאוד ברורה, יש לנו הרבה מקומות בתנ״ך שיש מלך או מלכה, ויש דרך מאוד ברורה להבדיל מתי המלך הוא בלשון של התעניינות ורצון לעזור, ומתי המלך הוא גערה. איך נדע? כל המלך והמלכה שהם בלשון של אכפתיות, אחרי המלך יש שם. מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך? המלך הכועס זה מלך בלי שם. מלך הנרדם. וכאן מלך, מה את עושה פה? יושב דוד עם אבישג, נכנסת פתאום בת שבע. מה את עושה פה? מתי דיברנו פעם אחרונה? ובת שבע, בחוכמתה הרבה, לא חוזרת על מה שאמר לה נתן הנביא לומר. הרי נתן הנביא אמר לה בפסוק י"ג, מלכי ובואי אל המלך ואמרת אליו, הלא אתה אדוני המלך נשבעת לעמדך לאמור, כי שלמה בנך מלוך אחריי, והוא יושב על כיסאי, ומדוע מלך אדוניה? כלומר, הוא בא אליה ואמר, תלכי לדוד, תגידי לו, אתה לא בסדר. אתה נשבעת ששלמה בנך מלוך אחריי, והוא יושב על כיסאי, מדוע מלך אדוניה? בת שבע אומרת את זה בצורה הרבה יותר עדינה. אתה נשבעת השם אלוקיך לעמדך, כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא יושב על כיסאי. ואתה הנה אדוני המלך, ואתה אדוני המלך לא ידעת. אני בטוחה שאתה לא ידעת, רק אני רק אומר, מעדכנת אותך. ויזבח שור ומרי וצאן לרוב ויקרא לכל בני המלך ולוויתר הכהן וליואב שר הצבא ולשלמה עבדך לא קרא. ואתה אדוני המלך עיני כל ישראל עליך להגיד להם מי יושב על כיסא אדוני המלך אחריו. ויהי כשכב אדוני המלך עם אבותיו, והייתי אני ובני ושלמה חטאים. מנסחת את הדברים בצורה הרבה יותר עדינה ומתוחכמת, לא אין לנו עכשיו את הזמן להעריך ולנתח את מה שהיא אומרת. אבל אני כן רוצה לגעת בשאלה גדולה. ישנם חוקרי תנ״ך שטוענים, איפה נשבע דוד לבת שבע את השבועה הזאת? לא מצאנו, אמרנו שהוא לא דיבר איתה יותר מאז שמואל ב' פרק י"ב. ושמואל ב' פרק י"ב לא כתוב שהוא נשבע לשבועה כזאת. אז לכן הם טוענים שלמעשה השבועה לא הייתה ולא נבראה. אלא זה תרגיל שנתן הנביא עושה, שולח את בת שבע ואומר, אומר לבת שבע, תגידי לדוד, הזקן בא בימים שביחסו בגדים ולא יחם לו, מה, אתה לא זוכר שאתה נשבעת לי ששלמה בני ימלוך אחריי? עכשיו, מה עושים לאדם שבדרך כלל כבר מתחיל להיות מטושטש וזה, אומרים, אתה לא זוכר שנשבעת? בטח שאני זוכר. אז דוד כאילו משחק כשהוא זוכר, בעצם תמלו לו פה פח. האם אפשר לומר דבר כזה? חד משמעית לא, ואני רוצה להסביר. למה חד משמעית לא? משלוש סיבות. ראשית, מפני שהשבועה הזאת כנראה הייתה ידועה ומפורסמת. עובדה שזמין את כל אחד בני המלך פרט לשלמה. למה הוא לא מזמין את שלמה? א', ב', ההנחה שדוד הוא זקן שכבר לא יודע מה שנעשה איתו ולא זוכר שום דבר, היא הנחה מעוותת לחלוטין. כי בפרק הבא, רק בפרק הבא, במלכים ב', ברכים א', פרק ב', כתוב, ויקרבו ימי דוד למות, ואז הוא קורא לשלמה ונותן לו הדרכה מדויקת מה הוא צריך לעשות עם שלושה אנשים, עם יואב בן צרויה, עם שימי בן גרה, עם בני ברזילי הגלעדי, וכל אחד הוא מדייק בצורה מאוד מפורשת מה לעשות, דבר שאי אפשר בשום אופן לומר לדוד שהוא איבד את זיכרונו והוא הגיע למצב של טשטוש. ג' וכי אין לנתן הנביא דרך אחרת לבוא ולומר לדוד, כה אמר השם שלמה בנך יהיה המלך. הוא צריך ללכת בשיטה כל כך נלוזה. אז ברור שהייתה שבועה כזאת, היא כנראה באמת נמצאת בין המילים, וינחם דוד את בת שבע, שראינו מקודם. אבל באמת השאלה צריכה להישאל, למה השבועה הזאת לא נזכרת? למה באמת היא לא נזכרת בצורה מפורשת? מה שיכול להביא אנשים לטעון טענות מוזרות. אבל למה היא באמת לא נזכרה שם? אז זו תופעה שאנחנו רוצים בכמה מקומות בתנ"ך, שאנחנו שומעים על אירועים לא בזמן התרחשותם, אלא שאנשים מספרים עליהם מאוחר יותר. ניתן את הדוגמה אולי, הייתי אומר, המפורסמת ביותר, על השאלה, מה עשה יוסף כשהאחים זרקו אותו לבור? מה הוא עשה? הוא, נכון? מי אמר? זה לא כתוב בפרשת וישב, כשהאחים זרקו אותו לבור, שמתוארת ההורדה של יוסף לבור, כל מה שנאמר שם זה שהם הורידו לבור. לא כתוב שהוא בכה. רק אחר כך, בפרשת מקץ, כשהאחים מגיעים אל יוסף, פתאום הם אומרים, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר היינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שם. למה העובדה שהוא התחנן מופיעה רק בפרשת מקץ ולא בפרשת וישב? זה יפה, אמרה כאן נחמה ליבוביץ' שרק עכשיו נשמעו את הבכי הזה. כשהם הורידו אותו לבור הם לא שמעו. כשהם פתאום נקלעו למצוקה הזאת מול השליט שעומד לפניהם, פתאום עכשיו הם שמעו. אני רוצה לומר שאותו דבר בדיוק נכון עד לגבי השבוע. כשדוד נשבע את השבועה במסגרת דברי הניחומים שלו לבת שבע, יכול להיות שאולי היה שלם איתה עד הסוף. וההתנהלות שלו בפרק הזה תוכיח. מה גרם פתאום לדוד לשנות את דעתו? עדיין זה לא גרם לשנות אותו, אנחנו עדיין במתח. אבל עכשיו באה אליו בת שבע ואומרת לו, נשבעת. ונתן הנביא, בתפקיד שהוא ממלא מיד אחר כך, הנה בפסוק כ"ב, והנה עודנה מדברת עם המלך, ונתן הנביא בא. ויגידו למלך לאמור, הנה נתן הנביא, ויבוא לפני המלך, וישלחו למלך על הפר ארצה. עכשיו תשימו לב טוב, שנתן לא אומר מה שבת שבע. שימו לב מה הוא אומר. אתה אמרת, אדוני המלך, אתה אמרת, אדוניהו ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסאי. כי ירד היום ויזבח שור ומרי וצאן ערוב, ויקרא לכל בני המלך ולשרי הצבא ולאביתר הכהן, והנם אוכלים ושותים לפניו, ויאמר יחי המלך אדוניהו. ולי אני עבדך ולצדוק הכהן ולבניהו בן יהוידע ולשלמה עבדך לא קרא. אם מעט אדוני המלך נהיה הדבר הזה, ולא הודעת את עבדך מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו. נתן, בניגוד לבת שבע, לא בא בטענות לדוד. הוא רק אומר, תגיד לי, אני רק מבקש לדעת אם זה נעשה ממך או לא. האם באמת אתה החלטת שאדוניה ימלוך אחריך? נתן הנביא מעצים את המבחן שעומד בפני דוד. כי הוא לא אומר לו, אתה נשבעת לבת שבע. כי איך הוא ידע? אתה נשבעת לבת שבע. כביכול, נתן הנביא לא יודע. הוא משאיר לדוד את האפשרות לומר לבת שבע, לא יודע, בדיוק כמו שהוא אמר לה אז, כשהיא אמרה לו, הרה אנוכי, גם אז הייתה לו אפשרות כזאת. אז היה המבחן הראשון של דוד, ועכשיו זה המבחן האחרון. זה רק בינו לבין בת שבע. אם דוד יגיד, לא, לא היה ולא נברא, או לא יכול לעשות שום דבר, המבחן הזה, האפשרות הזאת, קיימת בפניו, ונתן לנביא אפילו נותן לו אותה. האם דוד ימשיך את מסלול התשובה שלו וימשיך את האחריות שלו כלפי השבועה שלו לבת שבע? ויעל המלך דוד ויאמר, קראו לי לבת שבע, ותעמוד לי המלך, ותבוא לפני המלך, ותעמוד לפני המלך. דוד בכלל לא עונה לנתן. וישבע המלך ויאמר, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי כאשר נשבעתי לך באדוני אלוהי ישראל לאמור כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא יושב על כיסאי תחתיי, כי כן אעשה היום הזה. דוד מוסיף כאן מילה אחת. לא רק שהוא הולך עכשיו לקיים את השבועה, הוא גם הולך לעשות משהו שבת שבע אפילו לא ביקשה. וזה המילה תחתיי. תחתיי פירושו של דבר, זה לא רק שאני אקום עכשיו אני אגיד שלמה יהיה אחרי מותי, אלא עכשיו אני מפנה את כיסאי. בפעם היחידה בתנ"ך שליטים לא ממהרים לפנות את הכיסא שלהם עד היום. והעובדה שדוד המלך היחיד שאומר אני יורד מהכיסא ושלמה ימלוך תחתיי וכך אעשה היום הזה, והיום הזה זה באמת קורה, ודוד יוזם את כל הסיפור של המלכת שלמה, ואכן שלמה הופך להיות מלך עוד באותו היום כשדוד עדיין חי ושלמה הופך להיות המלך. בת שבע מגיבה לזה, וכל בת שבע אפיים ארץ ותשתחו למלך ותאמר יחי אדוני המלך דוד לעולם. וכך למעשה מסתיים המבחן האחרון של דוד. חייו של דוד היו רפים מבחנים רבים, ומה שמאפיין את דוד יותר מכל אדם או יותר מכל מלך אחר הוא אותו משפט שכבר הזכרתי מקודם, המדרש של חז"ל על הביטוי נאום הגבר הוקם על נאום דוד שהקים עולה של תשובה. שוב ושוב דוד מתמודד עם קשיים, עם טעויות, אם זה בהעלאת ארון השם, אם זה כשהוא קראת את כנף המעיל של שאול, אם זה במפקד של העם. יותר מכל מלך אחר דוד מכה על חטא ואומר חטאתי וחטאתי להשם ואנוכי העבדתי. אבל יותר מכל אדם אחר דוד לוקח תמיד סיפור אחר סיפור, לוקח את האחריות על עצמו. וכך זה התחיל גם בסיפור עם בת שבע, כפי שהזכרנו את זה מקודם ביחסו לבת שבע, וכך גם מסתיים האתגר האחרון שעמד בפניו של דוד עם פינוי הכיסא שלו. הוא ידע שאם הוא יחכה עד שימות, מי יודע איזה עובדות כבר ייצור אדוניהו בשטח שיקשו ולא יאפשרו את מינויו של שלמה. הוא ידע שלא רק שהוא מקבל על עצמו את האחריות להגשים את השבועה שהוא נשבע לבת שבע, אלא כדי שזה יקרה באמת, האחריות הגדולה שלו היא לא רק לומר בסדר זה מה שיקרה, אלא לדאוג בפועל שזה מה שיקרה, וזה הוא עושה כשהוא מפנה את כיסאו ומשיב את שלמה על כיסאו. ומכוח זה דוד שמקים עולה של תשובה, דוד האושפיזין שלנו, מלמד אותנו שהאדם באשר הוא אדם, כפי שקראנו היום בקהלת, הוא אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל המבחן הגדול שעומד בפני כל אדם, ובוודאי ובוודאי בפני מנהיג, זה לדעת במקרה והוא חוטא להכיר בחטא, לקחת את האחריות, ומתוך זה פשוט בתשובה שלמה, דוד מלך ישראל חי וקיים. מועדים לסיום.